מרגיש כאילו שהוויכוח פה הוא לא באמת, זה ויכוח אומנם הלכתי, אבל זה גם סוג של כאילו מבט, כאילו החזון איש רואה חשמל נדלק, אז הוא רואה איזה לידה, מוות לחיים, כאילו זה כאילו זה, איך אני אגיד, זה הסגנון חשיבה, האופי של החזון איש זה לראות ככה את זה, טכנולוגיה. עכשיו מוזר לנו כאילו כמו מדען, כאילו, זה כולה השתמשות, מה אתה לוחץ על כפתור, דיב, חבר, כאילו זה יותר ויכוח אולי בשורשי ה... נגיד, בשורשי ההסתכלות על דברים. זה לא כאילו מחלוקת הלכתית ישר. שזה כאילו הקדמות יסוד, כן, הקדמות יסוד.
אז תראה, קודם כל אני מסכים, וזה כתוב כמעט מפורש בדברים שלהם, שחזון איש מסתכל מה אתה רואה בעיניים, ורב שלמה זלמן מסתכל מה האמת המדעית. עכשיו יכול להיות שלפעמים זה לא עניין את החזון איש, יכול להיות שזה כיוון אחר, והדברים האלה כתובים ממש בצורה מפורשת בתשובות האלה שאנחנו לומדים עכשיו, כי שם מנחת שלמה חלק א', מעשה ט', י', י', א', י', ב', יש שם כמה תשובות, וכשהוא מדבר על רמקול, אז שם החזון איש אמר שאין בעיה להשתמש ברמקול, ורב שלמה זלמן אמר שיש בעיה. רב שלמה זלמן אמר רמקול זה לא הקול שלך, זה הקול עובר על ידי, מתורגם על ידי ממברנות, וזה לא באמת הקול שלך. והוא הלך החזון איש, והחזון איש אומר לו, אז מה, זה כאילו נשמע הקול שלך. ויכול להיות שגם בהקשר שלנו, שהחזון איש אומר, תשמע, לסגור מעגל, זה עושה לי תחושה של בונה. ורב שלמה זלמן אומר, מה זה קשור לבונה? לא קשור בכלל, כי מדעית זה בכלל לא זה. אמנם, אני חושב שבמקרה של חשמל, גם מי שחושב, בעיקרון כחזון איש, שהולכים לפי מה שאנחנו מרגישים, עדיין יכול להגיד, תשמע, להגיד שחשמל זה בונה, זה קצת רחוק. כלומר, זה לא שאתה רואה איזה בניין. רמקול, אתה אומר, אוקיי, אני עכשיו שומע את הקול שלך, זה אפשר להבין, את הגישה. אבל כדי להגיד את זה בחשמל, למעשה אתה צריך שתי נקודות הנחה, נקודת הנחה אחת שאתה הולך לפי התחושות ולא לפי האמת, ונקודת הנחה שנייה שבאמת התחושות שיש כאן מונה, התחושות הבלבטיות, האנושיות, שזה לא ברור בכלל, כי אתה לוקח, סוגר, פותח, רוב האנשים תגיד מה זה קשור לבונה, אז זה יכול להיות קשור אבל לא הכרחי במקרה.
אני מתייחס לכל העולם שלנו כאלה אטומים, אז כל דבר נהיה פשוט אטומים ואלקטרונים ולא מתייחסים לחפת עצמה אלא רק למדעים שלפים, ואז בטל ב-60 הכל נהיה בטל ב-60, כי 99% מהדברים זה לי. אם נסתכל על העומק שבעומק כמו שהוא עושה, יכול להיות שזה באמת לא ריאלי, כי העולם שלנו לא מתעסק באמת בטלפונים ואלקטרונים שלפים אלא במה שאנחנו רואים ב-60.
טוב, גם רב שלמה זלמן ידע את זה, וגם אשר רב שלמה זלמן אפשר לראות התייחסות באמת לא רק מדעית, אלא גם למשמעויות של זה, ומשמעות הרחבות והציבוריות, ורב שלמה זלמן היה מאוד מחובר, כלומר היה מנהיג גם מהבחינה הזאת, מנהיג בצורה פוליטית, אבל מנהיג מהבחינה הזאת שהוא באמת ידע לראות את הדור ואת הדברים, וברור שזו נקודה חשובה, אבל בכל אופן הדברים האלה תהיה להם השפעה מאוד גדולה. בסוף גם רב שלמה זלמן עושה חשמל, גם בלי בונה וסותר, וגם אחרי השיעור היום, אבל הכיוון שלו הוא אחר, ובגלל שהכיוון שלו אחר גם יהיו לזה השלכות אחרות כמו שאנחנו נראה. אז אני חושב שרב שלמה זלמן ניסה קודם כל ללמוד את האמת המדעית, ואז להרכיב עליה את הדברים האחרים, אז כבר התפיסה תהיה אולי שזה לא דאורייתא, אולי זה דבר אחר, כי זה סיבות להיסטוריה אחרות. והחזון איש לוקח ובאמת מכניס בתוך הדבר מראש את הקביעה שזה יש כאן איסור הלכתי בצורה כמעט הייתי אומר הטכנית, וזה כאילו אולי הפוך אפילו, אומר כן, לא טכנית, זה בונה, סגרת, אז זה דאורייתא. עכשיו, אבל ברור שגם רב שלמה זלמן יהיה את זה, זה אין ספק. טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו עוברים לנולד. לחשמל משום נולד, ליד. חשמל משום מוליד. משנה וביצה אומרת, אין מוצאים את האור לא מן העצים, לא מן האבנים, ולא מן האפר, ולא מן המים. אז יש לנו איזה דין כזה שאסור להוציא אש, לא מהעצים, לא מאבנים, לא מאפר, לא ממים. כאן מדובר על יום טוב. והגמרא שואלת למה, מה היא טעמה? אומרת הגמרא, משום דקמוליד ויום טוב. אז להוציא את האש כאן זה כאילו מוליד ויום טוב. בשבת כמובן שיש שאלות אחרות של הבערה. כאן הם אומרים, יש כאן עניין של מוליד ויום טוב. הדין הזה של מוליד ויום טוב, כדי להבין אותו, אנחנו צריכים לראות עוד דוגמאות. מה זה מוליד ויום טוב, ואז לראות איך זה מתכתב עם חשמל. לא דאורייתא. לא דאורייתא זה רבנן, אבל זה צריך לדבר עוד על העברת אש. יש לנו גמרא במסכת שבת, נון א' עמוד ב'. למעשה זה ברייתא. אומרת הברייתא, ואין מרזקין, לא מרסקים, לא את השלג ולא את הברד בשבת בשביל שיעזובו מימיו, אבל נותנו לתוך הכוס או לתוך הקערה ואינו חושש. אז אסור לרסק בשבת שלג. למה אסור? מה הבעיה לרסק שלג, לרסק קרח בשבת? שזה בסוגריים אני אומר, כל שאלת הקפאה, לקחת מים, להפוך אותם לקרח, זה הכל קשור לנושא הזה. מה הבעיה בדבר הזה? אומר רש"י, ואין מרזקין כמו מרסקין, משברין לחתיכות קטנות, דקות. כדי שיעזובו מימיו, משום דקמוליד בשבת, אומר רש"י גם הדבר הזה, יש כאן בעיה של מוליד, ודמי למלאכה שבורא המים האלו. כלומר, זה דומה למלאכה, כי אתה כאילו עכשיו בראת המים, יצרת, לקחת מים שהם היו, לקחת קרח, שברת אותו, והפכת אותו למים. אז כאילו, יצרת כאן עכשיו מים. עכשיו כל הדין הזה היה מקום להאריך בו הרבה, ואחר חשבתי שמן מוליד, אבל אמרתי זה ייקח אותו יותר מדי לנושא אחר, ומי שרוצה לדבר, לראות רק את העניין הזה של ריסוק קרח וכל זה, אז יש בספר שלי על שבת, בהרחבה בכל הנושאים האלה של לקחת קרח ולהפוך למים, ולקחת מים ולהפוך לקרח, ודין של מוליד. אבל לענייננו מספיק הדבר הזה, ואני רוצה לתת עכשיו דוגמה שלישית. דוגמה שלישית שהיא מאוד משמעותית בהקשר שלנו, וזה גמרא בביצה כף ג' עמוד א'. אז משהו הגמרא אומרת, רבא ורב יוסף דאמרו תרוויו סחופי קסה עשירה ביום הטבע, כלומר לקחת כוס מבוסמת ולשים אותה על בגד ביום טוב אסור. מה היא טעמה? משום דקמוליד ריחה, בצורה כזאת מולידים ריח, והדבר הזה הוא בעייתי. והגמרא שואלת, אתה לוקח בושם ושם על בגד, לוקח בושם ושם על בגד, הם אומרים זה נקרא מוליד ריח, לקחת בושם ושמת על בגד נקרא מוליד ריח. שואלת הגמרא, מה ישנה ממוללו ומריח בו וקוטמו ומריח בו, למה מותר לך לקחת בשמים ביד ולשבור אותם כדי שיהיה לך ריח? אומרת הגמרא, הטעם ריחה מי הייתה ריתה, והוא סופי הוא דקמוסיף ריחה, אחה הוא ליהודי הוא דקמוליד ריחה, כלומר להוסיף ריח אתה יכול, אם יש ריח קיים גם בבוסם, אתה לוקח את הבוסם הזה, גם אם לא עשית קום יש ריח, אתה שובר ביד אז יש יותר ריח, יש ריח חזק יותר, זה בסדר, כי כאן אתה מוסיף ריח, אתה לוקח את הדסים, אתה מריח אותם, יש ריח, אתה שובר עם היד, יש עוד ריח. תוספת ריח זה בסדר. אבל להוליד ריח, זה אסור. וכשאתה לוקח בגד, אתה שם בו בושם, אז היה בגד בלי ריח. עכשיו שמת בו ריח, עכשיו הולדת ריח בבגד. הדין הזה של חשמל, כשהוא התחיל, פוסקים ניסו לדון ולחשוב מה הדין של חשמל, וראינו קצת דברים. אחד מהפוסקים החשובים שדן בדבר הזה זה שו"ת בית יצחק.
הרב,
משמע,
אם
כבר
יש לך בגד אז מותר?
ככה משמע, אנחנו נצטרך להבין את זה. זו שאלה, נקודה טובה. עכשיו על ה... אז כנראה שכאילו אתה כאילו כמו שהולדת ריח זה כאילו שיצרת איזה משהו, בגד או משהו, ובגוף עצמו, אז אנחנו אולי גם מדבר על זה, אבל בגוף עצמו זה כאילו לא חפצה, לא איזה חפץ שיצרת משהו, לשים ריח בגוף זה דבר שכיוון שלא יצרת איזה משהו אלא בגוף האדם נתת ריח, זה חזל אורו בעיה. אבל כל דבר שהוא לא בגוף, אלא בחוץ, תהיה לנו בעיה. אז חפץ, הבגד זה בחוץ, חשמל זה בחוץ. מה אתה אומר?
יש קצת ריח
לגוף. כן, לא תמיד הוא טוב. כן.
אבל מה יודע? אבל יש מה שהם הבדילו בין ריח טוב ולא.
נכון. אנחנו נדבר על זה קצת בעזרת השם, נגיע. יש שו"ת חשוב, שנקרא שו"ת בית יצחק. רשות בית יצחק נכתב על ידי הרב יצחק יהודה שמלקיש, והוא חי בערך לפני 200 שנה בגליציה, והיה משיב מאוד גדול, כתב תשובות וכתב שו"ת מאוד משמעותי. הוא היה רב בכל מיני מקומות, בלבור ובכל מיני מקומות, ויש גם סיפורים או על הפטירה שלו, הוא נפטר ביום כיפור בזמן כל נדרי, אבל זה כבר עניין אחר. הבית יצחק דן בעניין חשמל, והוא טוען שחשמל בשבת אסור משום מוליד. אוקיי. אגב, בפנים דיברתי אודות אני חייב להגיד שמה שאתה אומר זה מאוד מעניין. כאילו אתה אומר, אתם קודם כל מסמנים את המטרה ואז יורים את החיצים. יורים את החיצים ואז מסמנים את המטרה. עכשיו, היה אפשר להגיד שזה, מה זה לא הוגן, לא חוקי. אני חושב שבאמת יש דבר שנקרא אינטואיציה של פוסק הלכה. שפוסק הלכה זה אומר מישהו שיש לו את כל התורה כולה. יש לו את כל התורה כולה, וכשיש לו את כל התורה כולה, אינטואיציה של פוסק הלכה היא משמעותית. בכל כיוון. יש אינטואיציה לכולה, ויש אינטואיציה לחומרה. ולפעמים אינטואיציה של פוסק הלכה, זה חייב להיות מותר. זה חייב להיות אסור. הרבה פעמים אדם בודק, וגם אם יש לו אינטואיציה כזאת, אם הוא לא מוצא דרך לאסור או להתיר, אז הוא יחזור בו. אבל יש משמעות לאינטואיציה הלכתית, וכל גדולי הפוסקים, זה שהיה ברור להם, חשמל אסור. רק צריך להבין למה, אני חושב שיש משמעות לאינטואיציה הזאת. כמובן, שגם אחרי האינטואיציה, אם הם אומרים שזה אסור מדאורייתא, כמו החזון איש, או אם יגידו שזה אסור מדרבנן, אם נגיד למשל שזה אסור מוליד, זה הבדל עצום. כלומר, בסוף, אחרי האינטואיציה, אז שאלה איזה מקורות אתה מביא לזה. אז אסור, בסדר, אבל חזון איש שומר דאורייתא, זה מהפכה. זה משפיע על המון דברים. אנחנו מדברים על חולים, על מצבים מיוחדים, אם זה דאורייתא, אתה נמצא במגרש אחר, מאשר אם זה רבנן. ואנחנו נראה בעזרת השם את ההשלכות של כל הדברים האלה. לכן אני חושב שהנושא שלנו מרתק באמת, כי הוא מרתק, כי הוא משלב המון דברים של תפיסה הלכתית, של הכוונה של גדולי דור עם מקורות, ומה עושים בסוף, ומה ההשלכות של הדברים האלה. ונגיע אחר כך כל מיני דברים שהדברים באים די ביטוי בדברים בימינו של משטרה וצבא ודברים אחרים, מתי אני משתמש, מתי אני לא משתמש. כן.
לא מסוכן, אבל יש, אנחנו מאוד מסתמכים על באמת מקורות, יש לך לדעת מה נכון ומה לא. אינטואיציה, אני לא שהרב עובדיה פוסק הרבה, היה לו אינטואיציה אמרנו פעם, מקרה שבו הוא אמר לא ייתכן שמשהו כזה, וככה הוא פסק, וברור שיש כל אינטואיציה, אבל מה הגדר?
עכשיו,
לא
האינטואיציה.
יש
משהו
יותר
מהאינטואיציה בגדר
שלן, זה
מחמיא את הבן אדם. בוא אני אגיד לך משהו, בוא אני אגיד לך משהו. אתה יודע, אתם יודעים מה זה בינה מלאכותית?
כן.
אוקיי. על בינה מלאכותית אני יכול לדבר הרבה, ואני לא אעשה את זה עכשיו. אולי פעם גם צריך לעשות על זה קצת איזה משהו. אבל בינה מלאכותית, יש דברים למשל ברפואה, שהיא יכולה להיות יותר טובה מרופא. כי למשל רנטגן, רופא, ככל שהוא ראה יותר רנטגנים, הוא ידע לנתח אותם יותר. ורופא, כמה רנטגנים יכול לראות? אלפי רנטגנים. בינה מלאכותית יכולה לראות מיליונים, ובסוף היא יכולה להגיע לכל מיני דברים שאולי בן אדם לא יכול לדעת. מצד שני, יש מקרים שרופא יראה חולה, ובאינטואיציה הוא יגיד, אני מרגיש שזה משהו, ואין לו שום הוכחה. כי על הדף אתה לא רואה, כשאתה בודק, כשאתה חוקר, אתה לא רואה. הוא אומר, באינטואיציה אני מרגיש שזה משהו, ורופאים טובים, הרבה פעמים צודקים באינטואיציה שלהם. עכשיו, למה האינטואיציה שלהם טובה? כי באמת, הם כל החיים, את הרפואה, ואת ה... אז יש משהו באינטואיציה שאין לו איך להוכיח, אבל יש לו את זה. אדם שהוא כולו מלא בתורה, מלא בפוסקים בראשונים, אני מאמין שיש לו חשיבה של תורה. שלאט לאט הוא חושב, כי הוא מלא בשס ופוסקים, אז הוא חושב בכיוון של ההלכה. ובגלל שהוא חושב בכיוון של ההלכה, אז אינטואיציה שלו היא מאוד משמעותית. זה לא אינטואיציה של כל מיני אדם, זה אינטואיציה של אדם שחי את עולם ההלכה, ואומר, זה חייב להיות, אותר, אסור, משהו לפי עולם ההלכה חייב להוביל לכיוון מסוים. עוסק הלכה רציני, אז אחרי האינטואיציה בודק את עצמו. ובסוף הוא רואה, זה נכנס למקורות, לא נכנס למקורות, ולפי זה תהיה השפעה, מה לעשות למעשה. אבל אני חושב שאינטואיציה של תלמיד חכם היא מאוד משמעותית. הוא לא הסתפק בה, אבל גם זה לא סתם אינטואיציה. בציבור החרדי רגילים לקרוא לזה דעת תורה. עכשיו יש מקום לדון בביטוי הזה דעת תורה, שאני קורא לו, קראתי לו בשם אחר קצת, כי כשהציבור החרדי מדבר על זה, הוא לא מתכוון למקרים שאני אומר עכשיו. הוא מדבר על מקרים שלא, שאחרים לגמרי, עניינים פוליטיים, עניינים אחרים, שזה דעת תורה. עכשיו, גם בזה אני חושב שמי שיש לו ראייה רחבה של תורה, יש לו מה להגיד גם בתחום הפוליטי. אבל ברור שהוא צריך גם להכיר את המציאות. ויש לפעמים כאלה שהם גדולי תורה, אבל לא תמיד מבינים את המציאות ודברים, ויכול להיות שלא תמיד הניתוח כאן הוא עומד נכון. אבל כאשר יש מישהו, פוסק, שהוא מכיר את המציאות, והוא מכיר את הדברים, ובדי בסוגיות הלכתיות, אז אני חושב שלאינטואיציה שלו, או לדעת תורה שלו כאן, גם אם אין לו בדיוק מקור, יש משקל מאוד גדול. מוריי ורבותיי, אומר הבית יצחק, הנה בפנים דיברתי אודות נר אלקטרי, אזכיר בדין, אם רשאים לדבר בשבת על ידי מכונה נקראת טלפון. והנה לפי עניות דעתי, יש איסור בדבר ושומר נפשו ירחק ממנו. כי מלבד מה שמוכרח למדבר במכונה הזאת, להקות מקודם בפעמון, אה תרצה לדבר, כאילו עושה רעש, צליל בשבת, אז יש בעיה של צליל, וזה איסור משום משמיע קול. יש איסור עוד משום על ידי סגירת זרם האלקטרי נולד כוח אלקטרי. כלומר, על ידי שאתה סוגר מעגל חשמלי, נולד זרם חשמלי, נולד כוח אלקטרי, וזה אסור בשבת. דקמו בסחוף השיראי, כמו של בגד, שיראי, כן, שיראי, זה בגד, שלבשם בגד, ראינו, דאמרין המביצה כף ג' דאסור משום דמוליד ריחה, אז כמו ששם אסור לעשות משום הולדת ריח. אותו דבר, דאסור לעשות אלקטרישה, פרווין דונג, כלומר אסור לעשות חיבורים חשמליים, אלקטריק, כל מיני חיבורים חשמליים. ומה הייתה מה לדעתי? יש לאסור לעשות, מה זה? סודה, סודה, משום דגם שם המוליד הרכבה כימית, וכאן הוא כותב לכם מה זה הרכבה כימית, ביידיש, ואני חושב שאנחנו נסתפק בעברית בעניין הרכבה כימית. הוא לא מדבר, כן, לא היה לו סודה סטרים, כן? לא מדבר על סודה, אבל סודה, בוא נאמר, זה עניין אחר. נעזוב את הסודה עכשיו, את הדוגמה הזאת. אבל הוא אומר שחשמל בשבת עשו משום מוליד. יש כאן איסור דרבנן של מוליד, כי הולדת זרם, כמו ששמת ריח בתוך הבגד, וזה נחשב איסור מוליד, כך הולדת זרם בתוך החוטים, וזה נחשב איסור מוליד. כן. אז בואו נביא את רב שלמה זלמן לכאן. אנחנו נעשה ממש ממש בקצרה עוד 5 דקות, ובואו נראה מה רב שלמה זלמן אומר. אז רב שלמה זלמן, הלכת שלמה, חלק א', סימן ט', אומר, אבל נראה דכיוון שאיסור מוליד הוא רק מפני שנראה כעושה דבר חדש, לכן מסתבר דווקא אם באמת נעשה דבר חדש, כן? כמו שאמרת, כמו הוצאת אש, הניצוץ היוצא הוא לגמרי דבר חדש, או אפילו ריסוק שלג, שאף גם זה נראה כדבר חדש, שמתחילה השלג ועכשיו מים. לכן שפיר אסור בכל עניין. מה שאין כן והעיד סיחופי קסה עשירה היא, למה שנראה כדבר חדש הוא רק מפני השינוי שהבגן השתנה והתחיל פתאום ניתן ריח. מחיי גב הנראה, זה אפשר שרק בדבר שאינו מיוחד לריח, אז שפיר נראה כדבר חדש ואסור. מה שאין כן אם הבגן מיוחד ועומד לכך, אפשר שאין הרגבנה, אין זה נראה כלל כדבר חדש. כלומר, אומר רב שלמה זלמן, יש דברים שאתה מוליד ממש, לקחת קרח, הפכת למים. הולדת, הוצאת אש, הולדת. יש דברים שהם לא באמת הולדה. לשים ריח בבגד זה לא הולדה. אז הוא אומר, אם זה בגד שהוא בכלל בלי ריח, פתאום שמת בו ריח, כאילו עשית איזה משהו שנראה חדש, אז אפשר להגיד שזה מוליד. אבל במקרה שלנו, של חשמל, וכיוון שכאן גם כן, המגנטיות והתנודות והולכת הכל, לא דבר חדש הוא כלל, כיוון שכל זה נעשה בכלים שעומדים ומחדים לך, הרי תמיד, זה הכלי, כמו שאמרת קודם, באותו כלי אתה לוקח חשמל ומחזיר חשמל ומוריד ועוצר לכן כמו שהחזרת מיטה רפויה, דיברנו על מיטה של פרקים, אינה חשובה כעשויית כלי, הועיל וכך תשמישה תדיר, כמו כן, גם לעניין מוליד, אם רגילים תמיד להוליד, ולחזור ולהוליד אותו דבר עצמו, שכבר נולד קודם, כלומר, זה לא שאתה עכשיו, כאילו, היה בגד בלי ריח, פתאום שם את הריח. יש כאן דבר שכל זה אתה מוליד ומוריד את ההולדה, מוריד ומחזיר את ההולדה, זאת אומרת, לא שייך וזה איסור מוליד, זה דבר שעושים אותו תדיר, לא שייך בזה איסור מוליד, זה לא דבר חדש, זה רק להפעיל מכשיר קיים. ועוד אומר רב שלמה זלמן, ובעיקר הדבר הוא אומר, חושבני שקשה מאוד לחדש איסור מוליד כזה. כלומר, הוא אומר מוליד, יש לנו דוגמאות בשס. אתה לא יכול פתאום, אתה לא יכול פתאום לקחת ולחדש דבר שלא נזכר בשס. דוגמאות שלא נזכרות בשס, אתה לא יכול פתאום לחדש. ורב שלמה זלמן אומר, תשמע, כשאתה תסתכל על כל מיני מקרים בשס, אתה תראה שאתה לא מבין למה זה בכלל אסור משום מוליד. וחז"ל אסרו, לפעמים אסרו, ולפעמים הם לא אסרו. והוא נותן דוגמאות שאתה אומר, תשמע, אתה לא יכול מצד הסברה להוסיף כל מיני דוגמאות של מוליד, כי אתה תראה שיש דברים שההיגיון היה להגיד שזה מוליד, וחז"ל אמרו שזה לא מוליד. ויש דברים הפוכים, אתה לא יכול להוסיף לי כל מיני חידושים של מוליד שלא נזכרו בשס, כן. הוא אומר, אם היה משהו ממש דומה הייתי מכניס את זה, אבל ככה זה כאילו, לקחת משהו שהוא לא דומה, אתה כאילו מנסה לחדש את זה, וזה שונה מדי מהדוגמאות בשס, כדי שתוכל להוסיף דוגמה כזאת. זה למעשה מה שהוא אומר.
זה קצת דומה, שווה.
כן, יש מקום לדון בזה. אמנם, כמו שאמרתי, גם רב שלמה זלמן נושא חשמל, ואנחנו נדבר על זה. אבל הוא היה קשה לו עם הסברה הזאת, ולמרות זאת, נגיד, א', אני אומר ממש בקצרה, כי אנחנו, א', גם רב שלוי מזלמן, למרות שהוא לא הבין למה זה מוליד, אבל הוא כבר אומר, מה לעשות, כבר הורה זקן, כאילו, הבית יצחק כבר אמר מוליד, אז אנחנו זורמים איתו. אז הוא כן בסוף משתמש במוליד, כי כך סבר הבית יצחק. אבל, חוץ מהדבר הזה, באמת בסופו של דבר, כשמסתכלים על רוב התשובות בענייני חשמל, אפשר להגיד שדעת הבית יצחק היא זאת שניצחה. רוב התשובות קיבלו את דעתו של הבית יצחק שהאיסור משום מוליד. אפשר להגיד שזה הקלאסיקה. ולכן כשאנחנו נדון בחשמל, בדרך כלל נדון במוליד, ונזכור את החזוני של בונה וסותר, ונראה אם אפשר להסתדר גם איתו. אבל הדין של מוליד בסוף התקבל למרות דבריו של רב שלוי מזלמן, וגם רב שלוי מזלמן בסופו של דבר אמר, טוב, כבר הורה זקן, אני הולך עם הבית יצחק, כבר הורה זקן. רב שלוי מזלמן? נכון, לדעת רב שלוי מזלמן, זה אסור, כי זה יכול לגרום לתקלות. זה יכול לגרום לטעויות, ואתה תיקח חשמל ותדליק בסוף נורת להט, או דברים אחרים, תבשל עם חשמל וטעות, לא תשים לב. לפי דעתו, זה פשוט צריך לאסור את זה, אבל זה לא איסור בצורה פורמלית, זה לא נכנס ובונה ולא נכנס מוליד, לדעת רב שלוי מזלמן. כך הוא אומר, המון העם לא ידע להבחין, יחשבו טעות, זה יגרום לתקלות. אני הייתי אומר, זה יכול להרוס את השבת. אם היה מותר כל האלקטרוניקה בשביל להדליק, לעשות, הכל היה פתאום מכוניות אוטונומיות עוד מעט, הכל רגיל, אין שבת. אין שבת, אתה יכול לנסוע, אתה יכול לחזור. אני חושב שזאת ראייה כללית, שזה פשוט, בסוף זה יהרוס את השבת. הוא חושש לכל מיני טעויות, אבל אני חושב שבגדול אפשר להבין שצריך גם לשמור על השבת. אני חושב שזה משמעותי, כי כל הזמן כשמתקדמים, מבינה מלאכותית ודברים אחרים, זה צריך להיות לנגד עינינו. אבל בסופו של דבר, המוליד, אפשר להגיד, זה הדבר המרכזי שרוב הפוסקים יביאו, ואנחנו נראה את ההשלכות של הדברים לפי הטעם של מוליד וגם לחזון איש, ופעם הבאה אנחנו נתחיל לעבור לכל מיני פטנטים ופתרונות וכל מיני דברים מיוחדים בהקשרים האלה.